ואנחנו נבחר את הנושא הבא, והוא נושא חביב עליי, גבול הארץ. גבול הארץ. כן. אז תפתחו בבקשה בפרק למדלת. וידבר אדוני אל משה לאמור. צו את בני ישראל. ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. תודה, בדיוק זה מה שהייתי צריך עכשיו, איך ידעת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והיה לכם פאת נגב מדבר צין על ידי אדום. עכשיו בואו נעבור על הגבולות של הארץ. אנחנו מתחילים מהגבול הדרומי. אז זה מתחיל, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה. אמרת, תראו, תסתכלו על המפה של הארץ בעיני רוחכם ותגיעו לים המלח ותגיעו לנקודה אחרי באזור קצה ים המלח בדרומו. ים המלח של ימי התנך היה גדול יותר. נוסף לכם הגבול מנגב למעלה הקרבים ועבר צינה, צין. והיו תוצאותיו, המשך דרכו של הגבול, מנגב מדרום לקדש ברנע, ועצר חצר הדר ועבר עצמונה, ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים, והוא תוצאותיו מסתיים בהימה. התורה מסרטטת לנו קו שהולך מים המלח לים תיכון. הכיוון הוא כיוון באלכסון לכיוון דרום מערב. כנראה שהגבול הכי ברור פה זה נחל צין, שאיפה שהיום מסיים את נחל צין, זה כנראה הנחל שעליו מדובר כאן. ומי שרוצה יותר לדייק, זה בעצם הנפילה מאזור ירוחם ודימונה אל המדבר. דרומית לירוחם ודימונה, זה מעבר לגבול הארץ. זה ממשיך עד קדש ברנע, חצר הדר ועצמון הם מקומות שנמצאים בסיני, כלומר במצרים. לא בסיני, סיני, כי זו אגב היא במצרים. ולכן, כן, מצפה רמון, המכתש עצמו למטה הוא מחוץ לגבול ארץ כנען, ומצפה רמון שיושבת בשפת המכתש היא גבול ארץ כנען. הדבר הזה הוא מדהים, כי גם מבחינה גיאוגרפית, מבחינת הצומח, אנשי ארץ ישראל מגדירים שעד הקו הזה של דימונה ירוחם עד מצפה רמון, זה קו שיש בו צמחייה מסוג אחר ממה שיש דרומה. הצמחייה הזאת קוראים צמחייה ערוותית, ודרומה זה צמחייה מדברית. זה הבדל עצום למי שמכיר את העולם של הצומח. זה גבול טבעי, זה גבול ארץ כנען בדרום. ואז אנחנו מגיעים לים תיכון. מה הגבול המערבי של ארץ ישראל? הכי קל. הים. השאלה, מה עם מרבצי הגז שבתוך הים? הם שייכים לנו? אז תראו מה כתוב כאן. כתוב, הוא גבול ים. אבל היה לכם הים הגדול, הוא גבול. זה היה לכם גבול ים. זאת אומרת, לא רק הגבול לא הים, אלא הים והגבול. אז הגז גם שלנו. טוב. זה יהיה לכם גבול צפון. טוב, ששימו לי אתם, גבול צפון הוא הגבול הכי פחות מובן לנו היום. כלומר, המקומות שבו הם מקומות לא ברורים, ולכן למעלה יש כל מיני דעות איפה אפשר לתחום אותו. זה יהיה לכם גבול צפון. מן הים הגדול תטעו לכם למקום שנקרא הור ההר. ברור שזה לא הור ההר של אהרון. ומאור ההר תטעו, כלומר, אתם תקדמו, לבוא חמת, והיו תוצאות הגבול צדדה, ויצא הגבול זיפרונה, והיו תוצאותיו חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון. המקומות האלה פחות ידועים, אבל מה שכן ברור, שזה עובר, שזה ודאי לא עובר בגבול שיש לנו היום בצפון. הגבול שלנו היום בצפון הוא גבול חסר כל הקשר גיאוגרפי. פשוט מי שמכיר את חניתה ואת זרעית, אין שום הבדל בין הם על הגבול. אין שום הבדל בינם ובין 100 מטר צפונה. זה הכל חלק מהגליל. אם כבר 10 קילומטר שמדינת ישראל לקחה את רצועת הביטחון, הרי בשנת תשס"ך מדינת ישראל נסוגה מרצועת הביטחון. כן? אני זכיתי, במרכאות, לאות מלחמה שניתן לפני שנה, שנתיים, לכל מי שהשתתף כלוחם ב-15 השנים של צה"ל ישב ברצועת הביטחון. כי זו הייתה מין מלחמה קטנה. כשמדינת ישראל לקחה את רצועת הביטחון מעבר לגבול שמימי הבריטים, אז היא הגיעה לגבול טבעי שעבר באזור הליטני, כן? יש גבול טבעי. הגבול הזה שכתוב כאן, לא ברור, יש כל מיני דעות, אבל כנראה שהוא עובר באחד התוואים הטבעיים בארץ הלבנון. תזכרו שארץ הלבנון היא חבל ארץ צפונית לגליל, שהוא חלק מארץ כנען. זה עבר איפשהו כמה קילומטרים, אולי הרבה קילומטרים, צפונה מהגבול של ימינו, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים. בואו נעבור לגבול המזרחי. אני קורא פסוק י' והתאביתם לכם, תמשיכו לצייר לגבול קדמה, לגבול המזרח. מחצר עינן שפמה, לשפם, וירד הגבול משפם הרבלה, מקדם לעין. וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה. וירד הגבול הירדנה. זאת אומרת, הגבול מגיע לכתף ים כנרת, והוא ממשיך אל הירדן. לדעת, יש מחלוקת. אז רק שנייה, רמת הגולן היא בפנים, לכאורה נראה שרמת הגולן היא כתף ים כנרת. אז כתף ים כנרת זה חלק מגבול ארץ כנען, לא ברור. לדעת הרב יואל אליצור, פרופסור יואל אליצור, אז כל אזור הגולן הוא חלק מ... הוא שייך פה לגבול של כנען. מסביר פה כמה דברים בלשונות, מה זה כתף וכו'. בכל מקרה, הגבול כונס בכל אופן לירדן. וירד הגבול הירדנה והיו תוצאותיו ים המלח. גם הירדן הוא גבול טבעי. נא לא לזלזל בירדן. בעיניכם הירדן, אם אתם פגשתם את הירדן, לא הירדן שמצפון לכנרת, שזה לא ירדן. זו תעלה שנקזו אליה את הירדן. אני אומר לכם על הירדן הטבעי. קצת נמצא מצפון לכנרת בדמות הירדן ההררי, אבל בעיקר נמצא אחרי הכנרת. פחות מכירים את הירדן הזה. וצריכים לזכור שהירדן הזה הוא נער גדול וחשוב. פעם בא איזשהו אמריקאי מפורסם, כלומר, אני לא מפורסם, אני פשוט לא זוכר את השם שלו, ולא... איזשהו דמות בממשל האמריקאי ש... שדיברו, הביאו אותו, לפני הרבה שנים, הביאו אותו לירדן. הוא ראה את הירדן, והוא מכיר את הנערות שיש ב... בארצות הברית, באירופה. אז הוא אומר, הירדן הזה הוא גאון ביחסי ציבור, בפרסומאות. מה הוא עשה לעצמו? תראו מה הוא. הוא תעלה קטנה, תעברו את הירדן היום, יש פה ושם כמה מקומות וזה. אבל רבותיי, נא לא להכפיש. שימו לב טוב. כמות המים שזרמו בירדן לפני 100 שנה, וכמות המים שזרמים היום, לקחו לירדן, אל תיבעלו, אל תיפלו, 98% מהמים שלו. אתם מבינים מה זה? תאר לעצמך שחותכים לך את הבגדים, לוקחים לך רק 98% מהבגדים. זה מה שהשאירו לירדן. אז מה אתם מתפלים? עכשיו, זה יוצר שינויים עצומים, לא רק כשלוקחים לך את המים. שינוי, אתה צריך להבין איך נראה הירדן. למה לקחו לו? למי לקחו מה? בעיקר מי לקח? הכנרת. הכנרת לא, היא לא אמורה, היא לא ים המלח, היא לא אגם סגור. הכנרת, מה הם זורמים ומה הם יוצאים? לאן הם יוצאים? לירדן. סגרנו את הברז שמזרים מים לירדן. קוראים לו הכנרת. בדרך גם הירמוך נסגר. לירדנים. בדרך תפסו כל נחל שנשפח. ונוצר מצב שזה נהיה משהו קטן וכזה. ולכן, בחזון האמיתי, אנחנו משיבים את המים לירדן. כשישבו המים לירדן, אז יהיה הירדן של התנ"ך. הירדן של התנ"ך זה ירדן שברגעי חודש האביב הוא מלא על כל גדותיו. כלומר, מדובר בכמות שיכולה להיות אפילו כמה עשרות ומאות מטרים של מים שמציפים אזורים עצומים, חוץ מעצם הזרימה. הזרימה היא גדולה וחזקה, ולכן עמק הירדן יצר גבול טבעי, זה מה שרציתי להגיד פה. לכן, בכל התנ"ך, יש לנו סוגיה רצינית עם שבטי עבר הירדן, כי הם באמת מנותקים. הם מנותקים מהאזור המערבי. ניתוק רציני ביותר, וכמובן איזה צומח מתפתח בעמק הירדן, צומח שאנחנו קוראים לו טרופי. זאת אומרת, קצת סוואנות, קצת אמזונס, קצת משהו גדול ועצום. סליחה שאני צרוד. אז לאן הירדן מגיע? לים המלח, סגרנו ריבוע. מסיים את התורה, פסוק י"ג, ב' וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח, זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב. אוקיי, מה אנחנו אומרים לעשות עם הגבולות האלה? התשובה כתובה לפני כן. פרשייה לפני כן כתוב ככה. אני קורא בפרק ל"ג בפסוק נון. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. פסוק נון ג', והורשתם את הארץ. וישבתם בה. אין לך משקפיים? עשית ניתוח? נפלא, התחדש. איזה יופי. אני מקווה שזה יחזיק עד 120. כי אני גם עשיתי, ואני לאט לאט רואה שאני קצת קצת מתשתש. אז שלא יקרה לך מה שקורה. אולי קורה לי. בסדר? אז... ואיך אתה פוקח עברים? מהבוקר, מברכת השחר. אז אתה צריך לכוון על זה. לכוון, לא צריך לברך עוד ברכה. רק תכוון, שהקדוש ברוך הוא פקח את עיניך. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ בגורל. הקדוש ברוך הוא מדבר שצריך לכבוש את ארץ ישראל. אז באיזה ארץ מדובר? בארץ הזאת. קודם כל, אני מאוד מתרגש מהפסוקים האלה. כי זה מרגש אותי שמשה רבנו פותח מפה טופוגרפית של הארץ. זה לא מקצוע של חול, ידיעת הארץ. זה ממש יפה. זאת אומרת, מי שרוצה להבין את התורה חייב ללכת בכל המקומות האלה. זה שלא היינו בכל המקומות האלה, מסתם זה, יש לנו פחות הבנה. אבל יש קושיה גדולה מאוד. מה זה צריך להיות? משל, למה הדבר דומה? אתה מדבר עם איזשהו... אתם יודעים, זה ממש מזכיר לי את מה שעשו לנו, את התרגיל שעשו לנו הבריטים. בהתחלה, הם הבטיחו לנו בהצהרת בלפור גדולות ונצורות. כל הארץ, פה, שם, וזה. אחר כך, הם אמרו, טוב, אנחנו בעצם שכחנו, אנחנו נותנים את עבר הדין המזרחי למשפחה, המשפחת, הם הביאו איזו משפחה, משפחת המלוכה הירדנית. אחר כך אמרו, תראו, לא נהיה לנו מערבים, ערבי ארץ ישראל, הם גם רוצים משהו, בואו ניתן להם עוד משהו. תכלס, זה מה שהתורה עושה. משום שאם אני מסתכל על דברים שנאמרו על גבולות הארץ, למשל פתחתי רק לדוגמה בספר שמות, אני מקריא לכם, אתם לא צריכים לדפדף, ואני קורא את הפסוק הבא. ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים וממדבר עד הנהר. מה זה הנהר בתנ״ך? מה? הפרט. יפה. ממדבר ועד הנהר. מים סוף ועד ים פלישתים. מדובר על ארץ הרבה יותר רחבה. בואו ניתן דוגמה לברית בין הבתרים. שם נאמר... ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים, שלפי רוב המפרשים זה אזור הנילוס, ועד הנהר הגדול נהר פרת. אני קורא עוד מקום, המקום שני. אני קורא גם למשל לפרשת עקב. קורא לפרשת עקב. לא צריך לדפדף, אני אומר לכם, תקשיבו טוב. והוריש השם את כל הגויים האלה מלפניכם. וישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, ומן הנהר נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. כמעט כל המקומות בתורה, התורה מדברת על ארץ רחבה מאוד, שכוללת את מדבריות סיני, שכוללת את עבר הירדן המזרחי, שכוללת בצפון אזור, כנראה, זה אמרתי לכם, לא בטוח, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך לקרוא, כוללת מקומות הרבה יותר צפוניים, ומגיעה איתנו עד הפרט. ואחרי כל הדיבורים הגדולים, כאשר אני בא לפרשת התכלס, משה רבנו פותח לי מפה, כמו המפות שאני לא אוהב, שיש מפות כאלה שמראים לך את ארץ ישראל. ומדינת ירדן ריק. סיני ריק. מצפון לגבול הלבנון שלנו היום, צפון לראש הנקרה, צפון לזרית, ריק. למה ריק? מה, נגמר שם, אין שם עולם? בסדר, אני יודע שזה הגבול, מה אתה סוגר לי פה? שם לי פה שטח, זה. ככה עושה משה רבנו פה. משה רבנו מסתיר מעם ישראל את כל המרחבים שדובר עליהם לפני כן. הסוגיה הזאת היא כמובן הכי קשה כשאנחנו באים להתמודד עם השאלה של בני גד ובני ראובן. סליחה? ואם בני גד ובני ראובן היו רוצים לגור ליד הר סיני, גידו למשה, תשמע, זה פה חווייתי מאוד. למה לנו ללכת כל הדרך הארוכה? אנחנו רוצים פה. אנחנו מסכימים ללכת בשביל להילחם, ואחרי זה לחזור לפה. מה? עבר הירדן המזרחי זה כמו ברלין, ומשה רבנו אומר להם, תשמעו, זה רק בעיה חברתית. לא יכול להיות שאתם לא תשתתפו במלחמה. ומה פתאום? אנחנו נהיה סיירת. אנחנו נהיה חלוצים, לוחמים, ואנחנו נעזור לעם ישראל לכבוש את הארץ, ואז נחזור לברלין. נחזור, כאילו, זה לא, מה קורה? מה? זה לא ארץ ישראל, זה כן ארץ ישראל. יש כאן מבוכה. מה הסיפור של נחלת בני גד ובני ראובן? לפי הארץ הגדולה, זה לכאורה כן. לפי מה שכתוב פה, זה כאילו לא. למרות שיש בזה כל מיני כיוונים, אני לא אציג לכם כל מיני כיוונים. אני אלך בכיוון שהוא מאוד פשוט וברור. הוא נרמז בתורה כמה פעמים. למשל, קודם הקראתי לכם בפרשת משפטים. ושם כתוב שהארץ היא גדולה. אבל תראו מה כתוב שם. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת. לא צריכים לפתוח, כי כשיצטרכו לפתוח אני אגיד לכם, כי זה פחות. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת. פן תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חיית השדה. לא משנה מה הטעם הזה, כי נשמע משהו מאוד טכני. מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה, ונחלת את הארץ, ושתה את גבולך מים סוף ועד עם פלישתי וממדבר ועד הנהר. קצת משתמע מכאן שיהיו שני שלבים. כלומר, לא כתוב כאן שני שלבים. כמה משתמע מכאן שהעסק יהיה בשלבים. כלומר, יש איזשהו גבול שאתם צריכים להיכנס. אם אני מצרף עכשיו את שתי הפרשיות האלה, יש איזה גבול שאתם חייבים לכבוש אותו, להיאחז בו, לרשת אותו, לחיות בו. ויש איזה גבול שהוא משהו שמתרחב ויוצא הלאה. זה לא המאסט הבסיסי במיידי. מאיפה אני רואה שאכן זאת התוכנית האלוקית? כאן כן הייתי רוצה שתפתחו לרגע אחד בספר דברים, בפרשת שופטים, דברים פרק י"ח, יותר נכון י"ט. אז אני פתח, אני משאין לו תנוח, אני מקריא. דברים פרק י"ט כתוב ככה. כי יחרית השם אלוקיך את הגויים, אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם וירשתם ואשבת בערים אותם. שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך. אומר משה רבנו, אתה מגיע לעבר הירדן המערבי, אתה כובש, אחת המצוות שאתה צריך לקיים זה להכין וליצור שלוש ערי מקלט. מה הם שלוש ערי המקלט שהיו בעבר הירדן המערבי? שכם, קדש שכם וחברון. מעולה. יש לנו עוד שלוש ערים שהם נמצאים בירדן המזרחי. בצר, רמות וגולן. אבל אז משה רבנו כותב את הדבר, משה רבנו אומר את הדבר הבא, פרק י"ט פסוק י"ח. ית יח, י"ט י"ח. ואם ירחיב, ואם ירחיב, ואם ירחיב השם אלוהיך את גבולך, פסיק. כאשר נשבע לאבותיך, פסיק. ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. כי לשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, לאהבה את השם כל הימים. אז אם כשתגיע למצב שהשם ירחיב את גבולך, שיהיה כתוצאה מכך שאתה שומר את כל המצווה כל הימים, אז ויאספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. יש כאן פסוק מדהים. הפסוק הזה בא ואומר, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך. סליחה? לא אמור להיות גבול הארץ וזהו? מה זה ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך? ועוד משהו. יש לנו כאן כבר שלוש ערי מקלט בירדן המערבי, שעליהם הצטווינו. שלוש ערי מקלט בירדן המזרחי הצפוני. משמע שההרחבה היא אפילו מעבר לעבר הירדן המזרחי הצפוני, שמארנון ועד החרמון. זאת אומרת שיש כאן איזשהו אופציה. מה זה אופציה? ואם ירחיב השם. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, יכול להיות, משה רבנו, יכול להיות שהשם ירחיב את גבול ישראל. עכשיו תקשיבו טוב. השם ירחיב את גבול ישראל? סליחה. ואם ירחיב, אתם מאמינים, האם יש לי שאלה, תענו לי מה אתם חושבים. בתורה כתוב, ואם יקרה כך וכך, מה אתם אומרים, זה יקרה או לא יקרה? כתוב, ואם, אם השם ירחיב את גבולך, אז תוסיף עוד שלוש. בואי ישי, מה? לא, זה יקרה או לא יקרה? כתוב בתורה, ואם ירחיב השם את גבולך, זה יקרה או שזה לא יקרה? ומה זה תלוי? כן, נכון? אתה אומר יפה, זה כתוב כאן. כי כתוב במפורש. אם יחיו השם יקח את גבולך, כי תשמור את כל המצווה. וכולי. אבל יש לי שאלה. יכול להיות שזה לא יהיה? אומר הרמב"ם מה? בדיוק. זאת אומרת, אתה צודק. וגם אתה צודק. כלומר, לא ייתכן שזה לא יהיה. ותסתכלו ברמב״ם בהלכות משיח, כלומר הלכות מלאכים פרק י' י' א', כמדומני. שם כותב הרמב״ם, שזה אחד הפסוקים שמהם נודע שיום יבוא ויהיה מנהיג שירחיב את גבול ישראל. כי התורה לא כותבת דברים כאלה על חינם. והווה אמר, אתם מכירים את המנהג של היהודים הטובים? הלמדנים הרציניים, שכל הווה אמינה בגמרא, יש לה משמעות עמוקה, אפילו שהגמרא דוחה. אז אם הווה אמינה של גמרא, שהגמרא דחתה, מתייחסים לזה כל כך ברצינות, אז כאן יש כאן איזה הווה אמינה, איזה רצון של השם. ברור שזה אמור להתקיים. ואם ירחיב, בטח שירחיב. זה כתוב בלשון של ואם, כי זה כביכול מותנה. אבל התנאי הזה יתקיים. אז מכאן אני רואה שוב את אותו יסוד, שיש כאן איזשהו ארץ ישראל היא ארץ שיכולה להתרחב. בכלל עכשיו, לפי הפסוק בספר דברים, יחיית, ספר דברים עם ח' פסוק י' ת' או הפוך, עם ת' פסוק, לא משנה, עם ת' י' ח' לא משנה. לפי ספר דברים, אני מבין עכשיו עוד יותר משהו. אני מבין שיש שלוש ארץ ישראלים. יש ארץ ישראל הקטנה ביותר, המצומצמת ביותר. וכבר אני אומר לכם משהו שהוא נתון מהמשך הדברים. הארץ המצומצמת נקראת ארץ כנען. ארץ כנען לא מתרחבת לשום מקום. ארץ כנען זו הארץ שמן הירדן ועד חוף הים. מדוע היא נקראת ארץ כנען? כי נאמר בתורה, הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כלומר, הכנעניים ישבו בבקעת הירדן, והכנענים היותר מפורסמים ישבו על חוף הים, ולכן הארץ שבין הירדן וחוף הים היא ארץ כנען. וזאת ארץ אחת. ארץ שנייה היא ארץ ישראל שכבר התרחבה בימי משה, והיא ארץ של עבר הירדן המזרחי הצפוני, מהארנון ועד החרמון, כולו רצוף בכיבושים ישראליים. זה ארץ ישראל מספר 2. ויש ארץ ישראל מספר 3, שהתורה אומרת כי ירחיב. לא יהיה 3 ערי מקלט בעבר הירדן המערבי, ושלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי הצפוני, אלא ואספת לך עוד 3 ערים על הערים האלה. זאת אומרת שיהיה 9 ערי מקלט, 3 ערים לארץ ישראל הראשונה, 3 ערים לישראל השנייה, זה עכשיו, בוא נתקן את המושג, ועכשיו יש לנו גם ישראל השלישית, שזה מהארנון דרומה, ולך תדע לאן בכלל, דרומה, אבל מה, אולי יש להתפשטות לכיוון המזרח, מה אתה יודע? בסדר? אחרי כל מה שאמרתי לכם עכשיו, אני גם רוצה להקריא לכם פסוק בספר יהושע, שהמלבי מסביר אותו מאוד יפה. בספר יהושע פרק א' כתוב ככה. קום. מי אמר למי קום? השם יהושע. עבור את הירדן הזה. אתה וכל העם הזה לארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום, תקשיבו טוב טוב לפסוק הזה. הוא נמצא גם בפרשת עקב, אבל כאן זה כתוב בצורה מאוד ברורה. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. עכשיו, מה אני שואל? כתוב כאן כל מקום שיתור כף רגליכם בו לכם לדדי, מהמדבר והלבנון הזה. אז יש כאן מצד אחד כל מקום שאני תוקף רגליכם, מצד שני גבול. אז אולי אפשר לפרש, אומר המלבים, כל מקום שאני תוקף רגליכם בו לכם נתיב, הוא בתנאי שראשית כל אתם מתחילים מהאזור שלכם. אז אני רוצה לפרש טיפה שני מהמלבים. אני רוצה לטעון שהמלבים, כל מקום שאני תוקף רגליכם, מהאזורים הרחבים, לכם נתתיו. אבל האזור הפנימי של ארץ ישראל הוא שלכם גם לא, גם לא תדרכו בו, כלומר, זה משהו אחר. נסביר את הדברים. העולה מתוך כל המקורות הללו, שיש שני גבולים לארץ ישראל במקרא. אין מנוס מלהגיע למסקנה הזאת. ואחרי שמעלים אותה, אפשר בקלות גם לראות את זה. כי יש הבדל עצום בין סוג הגבול של ארץ ישראל המצומצמת, שקראנו לארץ כנען, לבין הגבול הגדול של הארץ. ההבדל הוא שארץ כנען מתוארת בצורה מפורטת, מדויקת, עד כדי כך שאין מקום לסטייה. וכך אומר הקדוש ברוך הוא, השם למשה. מים המלח לצין, מצין מקדש ברנע, מקדש ברנע לחצר אדר, מחצר אדר לעצמונה, עצמון ועצמון לנחל מצרים, שהוא כנראה ודי אל עריש. אוקיי? אין פה שום זה. יש פה את הים, אחר כך יש לכם ארואר, לא יודע, ריבלח, יבוא חמץ, שפם, זפרונה, זהו. אחר כך יש שם כתף עם כנרת, ירדן. זה גבול. אבל כל מקום שהתורה מדברת על הארץ הרחבה, היא לא בדיוק אומרת, היא אומרת, שמע, תלך. עד שתגיע אל הנהר. אתה לא יכול לעבור אותו. תלך דרומה, עד שתגיע לנהר מצרים. תלך עד שתגיע לים, טוב זה קרוב. תלך אל המדבר. המדבר. אין גבולות. ארץ ללא גבול. כלומר, הארץ הקטנה היא ארץ מאוד 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 מדויקת. ממש משה רבנו פותח מפה מנון צדיק לנון צדיק. ואילו הארץ הגדולה היא כאילו לא רק שהיא גדולה, אלא שהיא בכלל בלי גבול. כאילו אומרים לנו, תלך עד שפשוט ייגמר העולם. כמו שאומר המשורר, אם נלך ודאי שנגיע עד סופו של העולם. יש כזה שיר, בסדר? אז מה המשמעות של ההבדל הזה? כיוון שאני צריך לעצור את השיעור, אז אני רק אקריא לכם משפט אחד, וההמשך יבוא בעזרת השם בשבוע הבא. שבוע הבא תהיה לנו הזדמנות שלנו כל שנה לדבר על פרשת דברים. הרבה פעמים הישיבה לא מתנהלת פרשת דברים. שנה תשעה באב רחוק בפרשת דברים. ולכן יש לנו הזדמנות לדבר על פרשת דברים. לכן אני מרשה עצמי לעצור את השיעור באמצע, רק אני מקריא לכם. אני מקריא לכם מתוך בעל הלשם שבו והחלמה, המקובל האלוקי, הנשגב, מתוך הספר דורשי עולם התאו. וככה הוא אומר, כל זה, שאמרתי לכם עד עכשיו, לא אני, שהוא אמר בספר שלו, כל הנפילות זה, הוא רק אחר החטא, חטא אדם הראשון, שירד כל עולם העשייה בתוך הקליפות. אחרי חטא אדם הראשון, עולם העשייה במקום מאוד נמוך, מלא קליפות. אבל קודם החטא, כלומר, כשאדם הראשון עוד לא חטא, והיינו במצב אידיאלי שגם אליו נחזור, שנסתיים אז כל עולם העשייה, כל עולם העשייה מהעולמות, הצילות, בריאה, יצירי העשייה, כל עולם העשייה הסתיים בסיום שש ספירות ראשונות של עולם היצירה. כלומר, הוא היה מאוד גבוה. אז לא היה פחיתות העשייה כלל, ולא היה פחיתות חוץ לארץ כלל. כי כל עולם העשייה היה במדרגת ארבע ספירות תחתונות של הבריאה והשש ספירות ראשונות של עולם היצירה. שאכלה ונימה זה, אבל רק אנחנו קוראים. והיה אז, תקשיבו טוב, כל חוץ לארץ של עכשיו, בקדושת ארץ ישראל. אדיר. ועבר הירדן וסוריה, סוריה זה בעצם רמת הגולן, עבר הירדן וסוריה, היה בקדושת ירושלים, וארץ ישראל היה בקדושת הבית מקדש. והר הבית היה בקדושת בית המקדש, בית המקדש היה בקדושת קודש הקודשים. וקודש הקודשים היה בכלל מקום של חיבור בין האין סוף לסוף. זאת אומרת, שמי שרוצה לטייל בחול, אבל לא רוצה לצאת מארץ ישראל, צריך לחכות לתיקון חטא אדם הראשון. אז הוא יכול לצאת לפיורדים בנורווגיה, וזה כמו להיות בכנרת. בסדר? אוקיי. זאת אומרת, בעצם מה שכתב לנו כאן בעל הלשם, שבאורגינל, באורגינל הכוונה, באורגינל זה מילה נרדפת למילה לפני חטא אדם הראשון. באורגינל לא היה אמור להיות ארץ ישראל קדושה וכל הארצות לא קדושות. מה פתאום? הרי הבריאה היא יצירת האומנות של מי? של הקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול להגיד לדבר על יצירת האומנות שהיא משהו פה? מה פתאום? הכל נורא קדוש. אני מסכים אולי שיש מדרגות בקדושה, אבל לא שמשהו בתוך עולם של קליפות. ואז, וגם מה? זה היה מדרגות. במדרגות האלה, בעולם האורגינלי, אז ארץ כנען זה חצר המקדש. עבר הירדן המזרחי, זה קדושת ירושלים. מכאן תבין עולם החז"ל אומרים, את עתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק. זה לא סתם איזה אמרת כנף כזאת. אלא זה מדויק מאוד. עד דמשק, כי זה גבול ירושלים. וארץ ישראל עצמה, תיקחו קנה מידה. אם ירושלים הופכת להיות עד דמשק, אז יוצא שכל שאר העולם יוצא לפי זה. שיש גבול מצומצם לארץ ישראל, שהוא הגרעין הקשה של הקדושה, הקשה במובן חיובי. וארץ ישראל בעצם צריכה להתרחב. ועל כל זאת ועוד, בעזרת השם, בהזדמנות נוספת. יישר כוחכם, תודה רבה.